ראשית הזדמנות לומר שלפני כולם קיץ טוב. יש לי באופן אישי דריכות מהקיץ הקרוב. אני מצפה לכל מיני ציפיות כאלה ואחרות, גם במובן האישי, אבל לא רק במובן האישי, גם במובן של בית המדרש, גם במובנים של עניינים של כלל ישראל, אולי של כלל האנושות. אנחנו נמצאים בתקופה, לפי הרגשתי, תקופה מאוד, מאוד מסעירה ומטלטלת. עם משהו מתחשות הטלטלות הללו, אני אנסה לתת להביא זה לביטוי היום הדברים, כמין פתיחה שאני לא יודע אפילו פתיחה למה, אבל אנחנו נפתח כמה פתחים, ואני אנסה לבטא את עצמי ואת מה שעובר בתוכי בימים הללו, וזה כל שנה ככה, האמת היא תמיד בימי אייר, אני מתקף בהתרגשות. כבר שנים רבות זה כך, ואני אפילו לא מתכנן את זה. ופשוט ימי אייר מתחילים אותי, בהרבה מובנים הם פוגשים אותי באווירה של חודש תשרי. חודש תשרי זה תיקון פרטי, וחודש אייר זה מביא את ה... ישר גם אנחנו מתפעלים את תפילת יום העצמות גם בנוסף של ראש השנה, על המדינות בו יאמר, וכו' וכו'. זה אני חושב בתפילות של יום העצמות שנשתלו בנוסף של ראש השנה, שיש מחשבה על המדינות, מחשבה על התרבויות, מחשבה על העמים, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לכרת יכרה כל ברך. אני חש תחושות כאלה במאוד בעוצמה בימי אייר. כשנגיע יום השואה, שתכף אדבר משהו עליו, ואחר כך יום הזיכרון לחיילי צה"ל, יום העצמאות, ואחר כך כמובן ל"ג בעומר ונזכרים ברשב"י, ואחרי זה נזכרים ואחרי זה כמובן חג השבועות. כל הרצף הזה הוא באמת רצף שאני מודע לאמת, אתמול אחרי הצהריים במסגרת לימוד המחשבה הציונית של הרב שגר, אני לא מגיע לטורים שהרב שגר השאיר בדרשתו האחרונה ביום העצמאות, ולמד מזה אתמול אחרי הצהריים, אני לא נמצא עד כדי כך באקסטזה משיחית כמו שהוא הגיע אליה, באופן שאתמול רק שמתי לב, ובדרשה שאני מכיר אותה כמעט בעל פה, אבל רק אתמול שמתי לב מה בעצם כתוב שם בדיבורים האחרונים, והוא השאיר את זה כמין צוואה לפני אותו, כאילו אמרתי אתמול אחרי הצהריים שאני שמעתי בדרשה של הקולות מן השמיים, כאילו שהוא אמר דברים, השאיר אותם ככה, ועכשיו אנחנו שומעים קולות מן השמיים על תורה חדשה. שנים רבות דיברנו על יום העצמאות כחג של מתן תורה חדשה. אמרתי לעצמי, אם הייתי צריך לארוז את הדרשות של יום העצמאות שלו, לא הייתי כותב משפט כזה כמשפט אורז, ורק חשף שהתודעה שלו, בדברים שלא שמתי לב אליהם, הם היו כימין מתן תורה חדשה, וכאשר זה מנחה חדשה בשבועות וכו' וכו'. ממש נסערתי מעצם ההעזה הזו לדבר ככה על יום העצמאות, ואז הוא אומר, לא די בגבולה שבטבע, אלא בגיעו של הנס, ואז נגיד לרב נחמן, נגיד לרב מחבד, בא לא נכנס שם בתוך הדיבורים האלה של יום העצמאות. אני לא הולך עד כדי כך, אני עדיין לא שם, אולי אני אזכה פעם, אני עדיין לא הגעתי לטורים הללו שזיהיתי בדרשה האחרונה שלו. זה באמת דרשה שנאמרה לפני מותו, וזה מאוד, מאוד ברור לי שהסף המוות הביא אדם כמוהו להערות על יום העצמאות, אני אומר את זה. לא על, זה לא דרשה על יום כיפור. זה גם לא דרשה, אני יודע מה, לשבועות, זה דרשה ליום העצמאות. ולראות כך את יום העצמאות, כי יום של... קיבלתי מזה מעצם היומרה הזו, לדבר על זה שנים רבות דיברנו על זה כחג שמתן תורה חדשה, לדבר על שינוי השמיים, שינוי הארץ, וביא את הפסוקים, כל הדרשה מלאה בדברי נביאים, שמיים חדשים, ארץ חדשה, ממש לא יאמן, איזה מין... אני לא זוכר אצל הרב קוק, אפילו בכתב אחד, מין... אקסטזה ברמה כזו. הוא דיבר על מדינת ישראל, זאת כיסא השם בעולם, אמר כל מיני דברים שוודאי זיהה בזה גאולה וכו' וכו', אבל אנרגיה מהסוג שזיהיתי בדרשה האחרונה של הרב שגר בתשס"ז, אני לא זיהיתי גם לא אצל הרב קוק, אולי לא ראיתי הכל, אבל מה שראיתי, זה לא ראיתי גם אצל הרב קוק. אני רוצה קצת, ברשותכם, לא להפליג עד שם, כמו שהפלגתי אתמול בעקבות הדרשה שלו, אלא לומר כמה דברים ממקום יותר, ממקום שאני חווה היום ונמצא היום בו. ודבר ראשון, אני רוצה לפתוח בשירה והלל הקדוש ברוך הוא, ואגיד לכם, בעיניי יש, היו לי ככה שני רמזים, שבימים האחרונים שני רמזים ברסלבים כאלה, רמזים בהוויה, שקורים דברים לא צפויים, שנפגשים פתאום. אחד, סתם, שבן לדן הוציא אותו להורג ביום השואה. מבחינתי, בן לדן היום, אני לא מדבר עליו כי לא הכרתי אותו, זה גם לא כך משנה, אבל הוא לא רק היה רוצח המוני ואדם שפל מעין כמוהו, לא מהבחינות הללו, הוא בעיניי ייצוג. הוא היום בתקופה שלנו הייצוג של הרוע. ויש עוד רעים כמוהו, אבל אני חושב שהוא הייצוג של הרוע, ולפעמים אדם נבחר להיות הייצוג בלי שהוא כל כך התכוון לזה אפילו, ולא בטוח שהיה לו בתודעה שהוא אכן מתפקד על הטיקט הזה, אבל בעולם המערבי הוא נתפס כייצוג של הרוע. והריגה של הסמל הרבה פעמים היא משמעותית לא פחות מאשר הריגת האיש. ואני חושב שמשהו כאן דווקא ביום השואה, הייתי אומר, בצד מסוים הוא ההיטלר של הדור שלנו, וגם היטלר עצמו, מבחינה היסטורית, אני לא בטוח שהוא היה האדם השפל ביותר בתקופת מלחמת העולם השנייה. היו עוד כמה טיפוסים אפלים כאלה, אלא הוא פשוט הצליח, בדברים שאחרים לא כל כך הצליחו, למרות שרצו להצליח, אבל הוא הפך לו את הייצוג. היטלר זה ייצוג, זה כבר לא שם של אדם, זה בכלל לא שם היסטורי כמעט. זה פשוט ייצוג של ייצוג. הייצוג של האופל, הייצוג של השטן בדור ההוא, זה היה היטלר, והייצוג של השטן בדור שלנו, זה בן לאדן. ושהייצוג הזה נכחד באופן מאוד מרשים, בדיוק ביום השואה, אמרתי לעצמי, כאילו, לא, זה מה ש... אי אפשר שלא לראות כאן איך הרמזים הללו בהוויה קרו כאן באותו יום. ועוד דבר אני רוצה לומר, בתחושה הפשוטה, אני חשתי כמו ישראל אחרי שעברו את ים סוף, ובאיזשהו מקום שרו שירה. באיזשהו מקום, גם כשהמצרים היו מתים, המענה של יהודי זה מענה של שירה, מענה של פליאה, של השתאות, של השתוממות. לא מענה של שמחה לעד, לא מענה, מענה של הקמנות הכוח, אלא פשוט מעלה שירה, ואת השירה הזו אני משמיע עכשיו בדיבורים האלה, סוג של תחושת שירה, השיר על השם כגאוגה, ממש תחושת בטן פשוטה של יהודי, שרואה התרחשות מהסוג הזה, והתודעה שלי זה נתפס באמת כאירוע שקירת הים, וזה לא שאין עוד אנשים רעים בעולם, ולא שכבר העולם עוד לא הגיע לגאולה ולתיקון, אבל אני חושב שהאירוע הזה הוא אירוע שהוא באמת... עשה עליי אישית רושם שאני עושה אותה גם עכשיו. זה לא עוד איזה אירוע פוליטי שכותבים עליו במשך חצי יום בכלי התקשורת ועוברים הלאה. זה קרה כאן, נפל דבר כאן. היה כאן איזה אלוקים ככה שלח את ידו הארוכה בייצוג של הרוע, ובאותו יום בדיוק שיום השואה, זה ממש, כפי שאמרתי, זה מאוד מעורר אותי. עכשיו לשמחתי היום, עכשיו אני רוצה ממש להגיד משהו טיפה יותר מינורי. אני, תוך שאני רושם לעצמי הבוקר מחשבות על יום השואה, אני במהירות, לפני שיצאתי מכאן, פתחתי את המיילים, ואני מוצא את הדברים שרב נועם כתב על השואה, ככה לא התאפקתי, ולמרות שמש לא היה לי זמן, אבל הייתי כאן ממש בלחוץ לצאת לכאן, אבל הרי שראיתי את זה, דבר שפתחתי על מה הוא כתב שם. ואני מודה, קודם כל, תודה רבה, אני מודה לך על הדברים, וזה גם עוזר קצת להיכנס לשיחה היום. הבאתי במהירות על על ההתמודדות שנועם מתמודד עם השואה, כמו כל אדם רציני שמתמודד עם השואה, כל אחד בשפתו ובדרכו. אני לא הולך למקום הזה, למרות שהוא שווה דיון ושווה דיבור, ואני רק יכול לומר כי הרע סם, שאחרי הצגת הנושא עדיין מתבקש האמירה עצמה שעוד לא נאמרה שם. רק אמירה כללית על האורתודוקסיה, אבל זה לא מספיק. מתבקש כאן באמת לשמוע, אני באמת רוצה לשמוע את זה, לשמוע יותר ברצינות, אז מה כן? אז מה זה אומר? למה האורתודוקסיה היא בעצם לדעתך פתרון? אבל לא אדבר על זה עכשיו, כי אני לא יודע כמה אנשים כבר הספיקו לקרוא את זה. אני מעדיף להשאיר את זה להזדמנות אחרת, אבל אם תגיע, יום השעה, מה לעשות, הוא יוצא בין הזמנים, אז אתם מוכרחים איכשהו להביא אותו לביטוי. אני באמת היה חשוב לדבר על זה היום, ובאמת מעניין, גם כסוג של רמז, אני בחרתי לדבר על השואה. הבוקר התחלתי לדבר על יום השואה, ובדיוק ככה, משמיים, איכשהו נפל לי ככה משהו. לפני שיצאתי לכאן, אז זה שימח אותי. אז זה רק מראה שבאמת הנושא של השואה אצל כולנו מפעם בצורה זאת או אחרת, ובאמת צריך לדבר עליו. אז היום אני רוצה לדבר על יום השואה, על זיכרון הנספים בשואה, ולומר איזו אמירה, אני לא יכול לומר איך אני מתמודד, כי זה קצת יומרני מדי, אני יכול לומר משהו, כבר לפתוח משהו, זה הכל, לא יותר מזה. והמשהו הזה, לשמחתי, ככה בדיוק נזכרתי בחתונה של אבודים. ולמה נמצאת בחתונה של אבודים? כי יש שם שני אלמנטים שבאמת מאוד נוגעים לדיבור עכשיו. ראשית, יש הדיבור על השואה ועקום הצוואר, ודברים של הרב מתייסד שלו שנראה זה מיד על המגרפה, שזה באמת דיבור מצמרר. וגם פה אני רוצה לומר משהו, שאת הרב מתייסד של המגרפה למדתי מהרב שגר. הוא הביא את זה, זה הודפס בתורים שבועים, במאמר יחיד שנמצא שם על השואה, שנקרא תורת הגבול במבחן השואה. זה בחלק השני של הספר, זה המאמר הראשון לפני שאר המאמרים שהראו על יום העצמאות ועל יום ירושלים. ובאמת זה גם כן מאפיין משהו באופן שבו אני מתמודד עם השואה, שהוא מאוד שני מה שהרב שגל מתמודד עם השואה. הוא לחם בכל מיני דרכים, הוא חתר לצדק, הוא רצה להבין את תורת הגמול, איך זה עומד בשואה, זה פשוט מה שהעסיק אותו. זה בא אגב לביטוי, מי שרוצה קצת לקרוא, אני אשלח אתכם לכמה דברים שהתפרסמו. אחד זה כמובן כמו שאמרתי בכלים שבורים, בתורת הגמול למבחן השואה, שם הוא מזכיר את הרבי מפייסה שלי במגריפה. אני התעוררתי לזה ממקום לגמרי אחר, באחד השיעורים של נכנסו לספר בהקשר של המגריפה, באמת לגמרי אחר. וזה גם כדבר מעניין איך שאני מסתכל גם על עצמי ועליו, מה הוא עשה מהמגריפה, מהדרשה המצמררת הזאת של הרבי מפייסה שלי. ואני לוקח אותה למקום קצת אחר, וזה גם משקף לי את האופי שאני רוצה לדבר כאן על קולות והיללות, שתכף אפתח את זה. לא כל כך שאלת חיפוש הצדק, ההיבט הזה שהוא עדיין נושא נכבד לענות בו, אלא ממקום אחר, מקום יותר מנטלי, שאני רוצה ללכת אליו, ואני רוצה גם ללכת לצעד אחר, מעבר לדיונים היותר הגותיים, לנסות להציע איזושהי אופציה מנטלית, שעומדת לפתחנו היום על רקע זיכרון השואה. אני מקווה שאני אצליח באמת להביע כאן את מה שבאמת מעסיק אותי, ואולי לפחות לי זה יוצר סוג מסוים של איזשהו תיקון, איזושהי התמודדות. טוב, האמת היא שיש עוד כמה מיני... רציתי להפנות עוד מקור אחד, זהו, היה לי בראש, בשובי נפשי, בפרק על תשובה ומוות, נדמה לי, זה פרק שלישי, שם הבאתי, כיוון שאני כתבתי, זכיתי לכתוב את הספר הזה מצד לצד, אני גם יודע די איתו מה כתוב שם, זה ספר של הרב שגר לגמרי, אבל זה, אני כתב שכתבתי אותו, אני יודע פשוט, והכנסתי שם פנימה את הפולמוס שהיה בכנסת, בתשעון א', ושם יש דיבור על השואה בוויכוח הידוע על דברים שנאמרו על ידי הרב שך בפונוביץ' בעשרה בטבת תשעון א', 1991. הוא דיבר שם דברים שאחר כך יצאו החוצה לתקשורת והגיעו לדיון בכנסת, ומי שכבר שמע, אבל אני רק מפנה אתכם, זה מופיע בשובי נפשי בפרק, נדמה לי זה פרק ג' על תשובה ומוות, או למעלה, או בהערת שוליים. עכשיו הופיע הדיון הזה שהיה בין רב רביץ, עליו השלום, לבין דדי צוקר, איש מרץ אז, ודיון שאולי אחד הדיונים הכנים ביותר שהיו בכנסת, שבאמת היו חפים מכל מניפולציות פוליטיות או כאלה אחרות, הם באמת דיון ממש נוקב, שברקע עמד הוויכוח המר בין הרב שחל ובין הרב מחבד. אני אזכיר את זה רק בקצרה, כי זה לא יקרה נושא היום, אבל כיוון שזה מודפס כבר, וזה עלה שם תוך כדי דברים בשובי נפשי, אני רק מזכיר את זה. אז הרב שך אמר, הביא שם דברים, יש כאן שובי נפשי בהישג יד, אני הייתי קורא שני משפטים, יש פה שובי נפשי בהישג יד, אני אקרא, אני לא יודע אם זה נמצא כאן או לא, תדעו כאן סתם שאני אביא כאן בספרייה. אז הרב שך אמר שצריך להאמין שהשואה קרתה כי הוקדשה השאה, הוקדשה השאה. והרבי מחבד ענה על זה, הוא דריך בדברים, הרעיון הוא קדושה השאה, הוא נותן להסביר למה קרתה השואה. תודה. והרבי מחבד בחמת זעם כתב נגדו, ממש בדיבור מאוד מרחיק לכת, וכתב ש... איפה יש לי ביד? כל שנייה, מה?
איתה בכלים שמורים.
כלים שבורים זה אמרתי שניים, כלים שבורים זה תורת הגמול למבחן השואה על המגריפה. וכאן מופיע דיון עם הרב שך ועם הרב שך והרבי מחבד, והנה הרב שך, זה בניצה בעמוד 62, רק אם אתה יודע שבמחשב שלי יש לי כל שובי נפשי לפי פרקים, וכל פרק כתוב פעמיים, פרק שלישי נון סמך. ככה זה הופיע סביב המחשב. בעמוד 62, הערת שוליים 5. כך התבטא הרב שך זצ"ל בחודש טבת תשע"א, והתבטאו שגם אז זעזוע בציבור החילוני, ובעקבותיו עלה הנושא לסדר היום של הכנסת. הקדוש ברוך הוא ניהל חשבון אחד לאחד, חשבון ארוך המשתרע פני מאות שנים. עד שיצטמר לחשבון של 6 מיליוני יהודים. וכך התרחשה השואה. כך צריך יהודי להאמין, ואם היהודי לא שלם באמונה זו, הוא כופר בעיקר. כך טען הרב שך. על זה כתב אל הרבי מחב"ד, אלו דברים שאסור לאומרם ושהם חילול השם. כלומר, ממש ככה, כל אחד הוציא מהארסנל המילים שלו את המילים ככה התקיפות ביותר, ועוד אופיינים מאוד לרב שך מה שהוא אמר, ואופיינים מאוד לרבי מחב"ד מה שהוא אמר. זה הגיע לכנסת, והיה שם דיון סוער, שמה שלמרבה האירוניה, מי שהיה יושב ראש הכנסת באותו דיון, זה היה נוואף פסלחה. הוא נראה את הדיון בין הרב רביץ לבין הרב השלום לבין דדי צוקר, והם כל אחד השמיע טיעונה, ולמרבה הפלא, הדבר הכי משעשע בדיון הזה היה, אפשר לומר משהו משעשע, דיון על השואה, שדדי צוקר נתן מחמאות לרבי מחב"ד. זה היה הדבר הכי משעשע שם, שהסביר שהאמת הרב שך אמר דברים נכוחים. סליחה, הרבי מחב"ד אמר דברים נכוחים. זה סתם ככה, אם לא היה דיון הזה רק כדי לשמוע איך דדי צוקר נותן הסכום אל הרבי מחב"ד, זה כבר היה שווה את כל הדיון. זה היה ממש משהו מאוד, מאוד, מאוד חזק. הקשר הזה באמת אני אומר השאלה שאם מותר לתת איזה הסבר לשואה, האם השתיקה היא המענה של השואה, וזו עמדה מאוד אופיינית למקובלים ולחסידים ללכת על השתיקה ולא על הדיבור ולא על המחשבות ולא על החשבונות. אבל אמרתי, כל זה כבר דיברנו בעבר, אני לא רציתי היום לעורר זה, אבל רק כיוון שהפניתי למקורות שאנחנו רשמנו אותם בספרים, אז אני רק הפניתי. עכשיו אני בחתונה של עבודים, היו יש כאן באמת שני דברים ש... מאוד עוררו אותי בשעתו בשיעורים שלמדנו את זה כאן. אחד זה הנושא של הציונות בארץ ישראל. באמת מצאתי בהרבה אזורים בספר, וקיבלתי תגובות במיילים של אנשים שקראו את הספר, היה הרבה התייחסות לעובדה, וגם בדרך כלל בנימות חיוביות, שלא הלכתי עם נחמן עד הסוף. שבפירוש שאמרתי שיש אופציה ארץ ישראלית אחרת, וזה חוזר על עצמו בכל מיני ניסוחים במהלך הספר. אחד מהם אני אביא אותו עכשיו בעקום הצוואר. הדבר השני, שבתוך הספר נמצא באמת דיון על קולות והיללות, שאומנם נכתב בהקשר של חתונה של עבודים, של נישואים וכו', אבל הוא בהחלט נוגע גם עכשיו, בהקשר שאני מדבר היום, הוא נוגע גם לתודעה הציונית, נוגע גם לתודעה של השואה. ועכשיו בואו, כדי, אני הבאתי כאן די הרבה משפטים מהפרק הזה, לא את הכל כמובן, אבל יש פה 2.25 או 2.3 עמודים, ופשוט אולי... בואו נקרא ביחד, כשאני בעצם רוצה, החתירה שלי דרך זה יחד איתכם, לנסות ללמד להקשיב לקולות ולהיללות שיש בהוויה בעקבות השואה. ויש בהוויה קולות והיללות, ולא לדון בנושא מתוך איזו עמדה של כעס על הגרמנים, מתוך איזו עמדה של התפשרות, מתוך עמדה של פער הדורות בין הדור הראשון השני והשלישי, מתוך כל מיני עמדות כאלה שהן יותר מוכרות, יותר סטנדרטיות. אני דווקא רוצה לעורר מה שאי אפשר להחביא אותו, שכל העולם מאז, בלי להבחין בין דורות, דור ראשון ושני ושלישי, למרות שההבחנה עדיין נכונה, אני באיזשהו מקום רוצה לפתוח לעצמנו את האוזניים ואת הלב, להקשיב ליללות שיש בהוויה. העולם יש בו יללות, ואנחנו לא יודעים להקשיב ליללות. ויללות הללו הן יללות שבאו לביטוי כמובן דרך הציפורים, המתגעגעות זה לעזור בקצוע לעקוב הצוואר, אבל אני רוצה לדבר על ה... אני רוצה לעשות איכשהו... לא לעבור, אביא לי משהו רק יותר מזה. היה רצח באיתמר, לא מזמן. ויש מקום, אחד הדברים שאני מנסה לבדוק את עצמי, איך זה יכול להיות שאחרי שאנחנו עוברים לסדר, כאילו בסדר, לא, היה טלטלה גדולה, והיה... אני אביא זה ככה בקטנה, כי זה מה זה הקטנה, אנחנו, הכל יחסי כמובן, במה שאירע שם. ויש מקום, אנחנו לא, אני אומר על עצמי, לא יודע עליכם, אני... לא מרגיש מספיק, אני אומר את זה ברמה של לחזור קצת בתשובה, קצת לתקן. יש בעולם זעקות ויללות שהן לא פג תוקפה, ואסור שיפוג תוקפה. זה אסור שסדר היום הרגיל יתה אותנו משם, ולכן יום השואה אסור שיהיה מבחינתי לפחות עוד יום בשנה, שתמיד יש איזה כמה 24 שעות, 48 שעות שמדברים וקצת נזכרים, יש רגשות ורגושים כאלה ואחרים, וכל השאר עוברים לזה יום אחרי כבר כאילו עולם כמין הזו. אני לא שוב חושב שכן חייבים לעורר תשתית שהיא הרבה יותר קבועה בדמות שלנו כיהודים, קודם כל כיהודים ומעבר לזה כבני אדם. זה, ואני חושב שרבי נחמן בדיוק זה מה שהוא ניסה לעשות עם עצמו. הוא ניסה להקשיב בעומק ליללות של העולם, והעולם מיילל כל הזמן, ורק אנחנו, משום שאנחנו לא נותנים לעצמנו אין לנו זמן לזה, אנחנו יותר מדי עסוקים, יותר מדי יש לנו בהסך דעת, אנחנו לא פותחים את הלב לילדות הללו. ומה שאני, בואו ננסה באמת יחד איכשהו להתכוונן לפתוח את הלב למקומות שלא יפוג תוקפם אחרי השיחה, או אחרי שיעבור יום הזיכרון לחיילי צה"ל או משהו כזה, אלא שיפתח משהו שהוא אולי אם נזכה לזה יהיה מרכיב בדמות שלנו באופן קבוע, שהוא לא קשור לגלגלי הזמן, לגלגלי השיניים של הזמן השוחק. אני מתחיל כדיקור, אני מניח שחלק אתם כאן מכירים את זה, אבל בכל זאת נקרא ביחד וננסה עכשיו להיכנס לפרק דרך המשפטים שרשמתי כאן, שהעתקתי כאן בעמוד 133. אם יש אפשרות שזיוף, אם הכל עלול להפוך למשהו מוחצן שאינו מבטא את האדם, הרי יש צור בעבודה שבירור כדי לגלות את הכל האמיתי. בעבודה על הכל אפשר לראות שני כיוונים מנוגדים. אפשר לעשות עבודה שפיתוח כל, בה הכל נתפס כאינסטרומנט, יחליט שעומד ברשותו של אדם משתמש בו לצרכיו. הכל כאן לא נובע מהאדם ומשמיע אותו, אלא נתון בידיו. והעבודה עליו היא עבודה של עיצור לפי הדרוש, לדבר באופן יעיל, לשיר באופן שנחשב יפה. אבל אפשר גם לעשות עבודה שכיוונה הפוך לגמרי, עבודה של גילוי הכל. כאן הכל כבר אינו אינסטרומנט של האדם, אלא חלק מהאדם עצמו. הגילוי שלו לא מכוון לשימוש כלשהו, אלא לעצם הביטוי והחשיפה של האישיות. זה כל שאינו נשלט ומכוון על ידי התודעה, אלא משמש לחשיפת הרבדים הקודמים לו. זו הזמנה לעבודה שאני זכיתי ללמוד אותה מגיורה על גילוי הכל, אבל אני רק בתחילת דרכי, אני עדיין לא ממש התקדמתי קצת בזה, אבל לא יותר מקצת, ויש כאן איזו הזמנה למשהו מאוד עמוק בעצם הטאץ' של האדם, המגע של האדם עם הקול שלו. לגלות את הכל פירושו לאפשר לו להיות לא רק לתקשורת, אמצעי להעברת מסרים דרך אפיקים מוסכמים, אלא ביטוי של התנגדות ספונטנית, שסביב שנובע מהמקום בו האדם נמצא כרגע. בגילוי הכל האדם נפתח אל העולם שסביבו, מגלה בעצמו את היכולת להשמיע את קולותיו. הקבצן הקום הצוואר אינו סתם מחקה את הקולות מבחוץ, הוא מגלה אותם בתוכו. כאשר משמיע קול של ציפור, הוא נעשה בעצמו ציפור, חווה את העולם דרכה, ומנגן את הסיר שלה מתוך מכלול הקיום ממנו הוא נובע. הכל הוא פתח לאפשרויות קיום רחבות יותר, אפיק של חיבור פנימי לעולם. אני אקרא את זה בזריזות. בתורה ג' בליקוטי מוהר"ן אומר רבי נחמן שהמילה חזון מלשון חזון, כי הניגון ממקור הנבואה. רבי נחמן גם מתאר שם את החזנים כמי שאינם מצליחים להתעלות לרמה הזו. היום החזנות היא ביטוי מובהק לפיתוח ושימוש מקצועי בכל, באופן שמתרחק מהחיפוש אחר הקול הפנימי ומכוון אל המוסכמות המוזיקליות. רק גילוי הכל יכול להביא את האדם למקום ממנו יונקים הלוויים. אני חושב שזו הקדמה יפה למקום של אלחנן עם המוזיקה. יש לנו כאן כניסה יפה קצת לדבר על הכל בגווניו השונים. זה ניגון שהוא ביטוי של חזון והשראה. לא מדובר על חוויה אינדיבידואלית אטומה, להפך. פעמים רבות ההתנגנות הזו מתעוררת דווקא כחוויה משותפת. הכל יכול להתעורר מתוך חברה שיש בה להט משותף. רוח שמפעלת וחולה מתחילה להתנגן מעצם ברגע שמתכנסים יחד. אפשר לראות את זה בסיפורים על ראשית הציונות, בהם צעירים חדורי תשוקה ואידיאליזם שרים ומנגנים יחד. זה גם המצע לשירת הזמירות בסעודות שבת. אצלנו הזמירות הופכות פעמים רבות למוקד של עימותים, שכפייה מעיקה ושגרה משעממת. אבל זה ביטוי לירידה של השבת שלנו, כי השבת אמורה להיות אקלים רוחניים שהזמירות מתנגנות מתוכו בעצמן מבלי שיהיה צורך ליזום ולארגן אותם. הבעיה מתחילה כאשר הכל נחסם, כאשר הניגון אינו זורם, ואז מנסים ליצור אותו בעקיפין ובצורה מאומצת. אבל את הכל צריך לא לפתח אלא לפתוח, ליצור את המקום שבינו מתנגן מעצמו. כאן האמירה הראשונה שלי עכשיו, אני באמת חושב שיום השואה, זיכרון השואה, לא יכול להיות עסק של אדם פרטי. יש עם שצריך להתנגן, יש ניגונים של צער, ניגונים של יללה, זה לא עסק פרטי בכלל. אני חושב שחודש אייר, בשונה מחודש תשרי, גם ביום כיפור מתנגנים ביחד, אבל חודש אייר זה הסיפור שהעם כעם, כמו שהיה מראשית הציונות, הרי אין ציונות בלי שיש, אצל כל עם זה ככה, בלי שיש שירי מולדת וגם שירי זיכרון. זה מה שעושה אותנו לעם, העובדה שאפשר ויחד להתנגן, והצלילים הללו מרטיטים את הלבבות שכולנו, וכל הצלילים נמסכים זה בזה. ואני חושב שגם יום השואה, אני מאוד, יש לי משהו ממש כפייתי להקשיב לתקסים ביד השם ביום השואה, בכותל ביום הזיכרון, למרות שהדיבורים שנאמרים שם גם בעין צינית זה ממש מעורר גיחוך. הרי חוזרים על אותם מילים, חוזרים על אותם קלישאות, אותו טקס, הכל חוזר על מעשרות שנים. בכל זאת אני חש משהו נורא חזק כל פעם, עצם העובדה שאני שצופה במרקע בקירות הללו, אני חלק מאיזושהי הוויה שהיא לא רק אני, אין יום זיכרון פרטי שלי, זה גם מאוד בולט כשאני עולה לקבר של חברי שהיה טען של הרב שגר שמואל אורלן בהר הזיתים, אני עולה פעמיים בשנה בחוויה לגמרי שונה, פעם בי"א תשרי זה היורצייט ופעם בד' אייר זה יום הזיכרון, ואני ממש מרגיש שהחוויה לגמרי אחרת. כשעולה ליום הזיכרון בדיוק הוא קבור בחלקת הנביאים ממש מתחת הרחבה של הטקסים, ממש מתחת הרחבה, ואנחנו נביא מגיעים שם לפני 11 כדי להיות בספירה ביחד עם, עם הטקס. זו חוויה לגמרי שונה, ברגע שיש את הניצה יורצת ויורצת, ביורצת צריכים, ביורצת כמו יורצת, והיו עולים לקבר, החברים הקרובים, בני המשפחה, ואומרים טילים, ויורצת, נזכרים בנפטר. ביום הזיכרון זה משהו אחר לגמרי, זה לא, בקושי זכות באיש הפרטי, למרות שהוא מאוד נוכח שם כמובן, אבל יש משהו שהוא הרבה יותר רחב, הצפירה ברקע, והמטחי הכבוד וכו' וכו', הכל שם מקבל ומתנגן אחרת לגמרי, וזה ממש תחושה, תחושה נורא. אני זוכר שבשתי הערות, ראשית, הטריד אותי הרבה שנים, למה הרב שגר, כאן כתבתי את אחד המקומות, למה הרב שגר לא עלה ביום הזיכרון לקבר שלו, רק ביורצייט, רק ביורצייט. וזה הטריד אותי הרבה שנים, הלכנו יחד עשרות שנים בי"א תשרי, ואף פעם לא עלה קבר ביום הזיכרון, רק אני עם המשפחה. לא רק אני, אני עוד חברים, אבל הוא לא עלה אף פעם. ובאמת, שמואל אורלן היה האדם שגדלנו יחד, והוא היה בטנק שלו, הקרבה, הזיקה האישית שלו, ושמואל הסתיים ממש כחברות דמים, ברית דמים ממש. ובכל זאת הוא לא עלה לקבר שלו ביום ה... והוא מעולם לא דיבר איתי על זה, הוא לא, הוא תמיד שאלתי אותו, הוא לא, כדרכו הוא לא, כשלא רצה להגיד משהו, זה לא אמר אותו. והיום אני מבין את זה הרבה יותר מקרוב, בדיוק הנקודה הזו היא הנקודה שחצצה אצלו חיץ עמוק בין החוויה, ההתנגנות המשותפת, שהוא מבחינתו במקום שלו ראה איזה סוג של אופוריה, סוג של רומנטיקה שהוא מאוד סלד ממנה, והעדיף בזמן הזה לשבת ללמוד. זה מה שהוא עשה גם, עכשיו הוא ישב לבד הבית, והוא לא היה, הוא לא היה חלק מה, הוא לא היה חלק מזה. ואני זוכר שפעם ירדתי גם כן, אני אזכיר את הרב פריימן, שהוא היה רבי של שנינו, הרב ציון פריימן עליו השלום, שגם ירדנו פעם, היה בישיבת הכותל, וירדנו, הוא בדרך כלל ירד עם, עם החבר'ה להר הזיתים, ואני זוכר שפעם הלכתי איתו, ואיכשהו היה להתפתח עם כמה חבר'ה, להתפתח דיון על המנהגים של הצפירה, של הזרים, של המתחי כבוד וכו'. ואז ככה פריימן, שאגב הוא עצמו היה איש אצל, הוא גם הבריח נשק, הוא היה טיפוס מאוד מיוחד כזה, אבל הוא היה יהודי ירושלמר כזה, ואז הוא עשה ככה, ואני זוכר את מעט היד שלו, פשוטיות ככה, כאילו, הוא נתן לזה ככה, ובעינף, הוא הגיע לשם, היה חלק מאיתנו, כמובן, הוא הכיר את הנופלים הרי, היית הנודים שלו, אבל הוא עשה בזה ככה מין הנף יד כזה. כל אחד מהצד שלו, הרב פריימן מצד שהיה ירושלמר, הרב שגר מצד שהוא היה הרב שגר, כל אחד מהצד שלו ביטל את זה, אני לא ביטלתי את זה בכלל, להפך, אני לגמרי שם. והיום אני אבליט את זה עוד יותר, אני חושב שההתנגנות היא לא רומנטיקה, ההתנגנות זה שם החיים, זה מה שעושה אותנו לעם, זה מה שזה הדלק, וזה באמת נכון, מזווית גלותית, מזווית גלותית, כל טקס כזה הוא סוף של רומנטיקה. מה אתה עושה רומנטיקה מנפלים? אני סיפרתי לכם שהוא נפצע ביום כיפור. הלכתי יומיים אחרי זה, הגעתי לרמב״ם, ולא זיהיתי אותו, היה מאוד נפוח כברכם של לביאי קביעות, אז הוא ראה אותי וקרא לי, והמשפט הראשון ממש הוא אמר לי שבקרב זה לא כמו בשירים. וממש ככה ראיתי איך הדבר הזה הוא בנפשו, לא לעשות טרומטיזציה ממלחמה, ולא לעשות טרומטיזציה. כל שירה, כל השירים שנשמעים ביום הזיכרון ברדיו, זה אולי אחד הימים הכי יפים לשמוע רדיו, לשמוע את השירים, הוא ממש היה לו בעיה עם זה. נצא לך מאוד אהב את השירים האלה. מצד שני, הוא הקשיב לזה ועשו כל היום, אבל מצד שני, הוא בדיוק ראה כאן שזה זיוף, זה לא אמיתי, זה לא נכון. ההתנגדות הזאת היא לא מתאימה. יש אדם שנפל, זה פלצות, זה זוועה. זה לא נושא לשיר עליו. כל הליסיון לתור איזה מין... עכשיו, לקחתי לי זרון לחיים שלי, אגב, וזה תיהר אותי מאוד, בגלל שיש לי נטיות רומנטיות. וזה היה בזה המון תיהור אחרי עשרות שנים להיות איתו, זה בהחלט היה סמל תיהר, אבל, יש לי כאן אבל, אני חושב שהיום, כל שאני נמצא כאדם יותר מבוגר, כאדם שכבר לא מתפתה לכל מיני ריגושים חולפים כאלה, אני חושב שיש כאן אמירה שהיא באה לביטוי כאן בפרק הזה, שהיא באמת, אני מדבר על ההתנגדות המשותפת, כדבר אולי העמוק ביותר, אני לא מעלה על דעתי שנעבור את יום הזיכרון בלי טקסים, ובלי הביחד הזה, ובלי הישראליות הזאת. ואני לא מדבר על השאלה, אתה יותר ישראלי, יותר יהודי, ומה אתה יודע, עזבו את זה, זה היה בני עקיבא שפעם, לא מעניין. אני מדבר כרגע על הרגשה מאוד אישית, מאוד עמוקה, שהעובדה שיכול להיות בימים בשנה, להיות עם עמך בית ישראל, ממש, במובן הכי, הכי עמוק, הכי נוגע, זה מבחינתי, אני לא מטר על זה בחיים, זה ממש, כאילו בלי זה אין משמעות ליום הזה, רק לבוא להגיד תהילים על כיבו שנופל ביום הזיכרון, זה נראה לי חלול, זה נראה לי לא שייך, זה לא המקום פשוט. ובאותה מידה, אני אומר את זה גם על יום השואה. יום השואה זה יום שמה ש... מה שזה נותן, זה לא כל כך בא לביטוי, כי יום השואה זה בעיקר טקס ביד ושם, שהוא לא בדיוק באווירה הזו מסיבות שונות. יש הבדל בתודעה הישראלית ביום השואה, יום הזיכרון. הבדל מאוד עמוק אגב, זה לא כל כך פשוט, אבל לא אדבר על זה עכשיו. ואני חושב שאם נפתח את הלב לאיזשהו, נאמר את זה ככה, ביום הזיכרון יש מתנגנים ביחד, ביום השואה מייללים ביחד. ואני חושב שזאת עליה הנקודה החשובה, שלדעת לייעל ביחד. וזה בעצם כל מה שרב נחמן עשה בעקוב הצוואר, זה להקשיב ליללה של ההוויה. וזה לא יללה פרטית של עם ישראל, יש משהו עמוק ונוקב שבקטסטרופה שקורית, זה השבר הבסיסי שרב נחמן זיהה אותו עם השבר הבסיסי של שבירת הכלים של האריזה, כמו שבהרבה סיפורים שלו הוא מדבר על, הוא מתאר את שבירת הכלים גם בתורות, בסנך ד' וכו', על החלל הפנוי וכו', אבל יש לו הרבה תיאורים שהוא מתאר את שבירת הכלים ואת את הפער של הצער בהוויה, ונראה לי שגם השואה היא חלק מאותה זוועה שמונחת בהוויה עצמה, היא לא תאונה, היא לא מקרה, לא שקם איזה, קם בסיטואציה פוליטית מקרית שהילתה את היטלר לשלטון ובדיוק עירה משאירה כמין מקריות, משהו כזה. תמיד רואים בפועל, בהיסטוריה קוראים בגלל איזשהו אינסידנט כזה או אחר, אבל מה שזה חושף בסופו של דבר זה את המעמקים העמוקים ביותר של התודעה של בני האדם, ולכן אמרתי שמה שאני לוקח מכאן זה את הצורך למצוא שותפים ליללה. זאת הנקודה שאולי ניקח אותה מהחלק הראשון, אני עוד לא יודע מה לעשות עם זה ומה זה אומר לנו, אבל אני באמת חושב שיש כאן הזמנה שאגב היא חורגת מהיללה של הקיום היהודי. צריך להקשיב לכאב של בני האדם, של העמים, ושכל אחד עם ההיסטוריה שלו, כל עם עם ההיסטוריה שלו, שלא מיטיבה איתו. ויש המון יללה בעולם. אנחנו, יש לנו את האינטימיות שלנו עם ההיסטוריה שלנו, עם הברית שלנו, עם הקדוש ברוך הוא, עם הגורל שלנו, עם הייעוד שלנו, ואנחנו מייללים את היללה שלנו. אבל היללה הזו לא באה להתעלם מיללות אחרות. כיוון שיש משהו שהוא חורג, אסור להשאיר את היללות. יש צד אחד שמאוד אינטימי שלנו, שאין להשוות את השואה לשום דבר, ממש ממש לשום דבר. סתם אני אספר לך, לפני שנתיים הייתי בוושינגטון בקיץ, וכיוון שקלתי עוסקת כל ימיה בחקר השואה, אז נתנו לו הדרכה למשפחה במוזיאון השואה שם בוושינגטון. מוזיאון השואה, בוושינגטון, בדיוק שם במרכז העולם, בדיוק על יד הבית הלבן, על יד כל ה... יש שם מקום שנקרא מול, שזה ממש הריכוז, שכל המוזיאונים וכל הממשל האמריקני, כל המשרדי הממשלה, כמובן הבית הלבן, בתי הקונגרס, הכל מרוכז בשטח מאוד קטן, מבחינה טריטוריאלית. ושם זה פלא שהממשל האמריקני נתן בתוך המתחם אולי המשמעותי ביותר בארצות הברית, מקום למוזיאון לשואה. זה דבר שמאוד הפתיע אותי עצם היומרה הזו, שיש מוזיאון לשואה, ממש שם, בסמל של האוניברסליות של העולם החופשי, יש שם מוזיאון, אגב מוזיאון נורא נורא מרשים. הוא נורא מושקע, היו שם יהודים שהשקיעו בזה המון כסף, התורמים שהרימו את הסיפור, ויש איזה מוזיאון נורא נורא מרשים. הוא ממש, אם מישהו יזדמן לשם, זה ממש חבל להיות שם. מה שהכי הפתיע אותי, בהתחלה שאלתי את קלטי, האם באמת זה מוזיאון של השואה, או מוזיאון של ג'נוסייד? מה בדיוק הסיפור שם? זה חד משמעי, התשובה היא חד משמעית. זה לא נותן את ה... כאילו רצח במובן העולמי שגם דרכו וכו', זה ממש מוזיאון השואה במובן הכי קלאסי וברור. אפילו העיצוב החיצוני שם זה קירות של מחנה ריכוז. השקיעו המון בעיצוב של הכלים של המוזיאון הזה, החל מהמראה החיצוני של הבית, שהוא כמו חומה של מחנה ריכוז, עם גדרות התיל, נכנסים שפנימה, כל מי שנכנס לקבל תעודת זהות של אחד הנספים, זה השם שלך בזמן הסיור, ויש גם מסיור של ילדים, זה משהו רך יותר למסיור של ילדים, וגם שם אתה מקבל תעודה של ילד, ואתה עובר שם עוגר את הילדה, אתה עובר אם אתה, יש שם תעודות מתאימות, ילד מקבל של ילד, ילדה של ילדה, מבוגר של מבוגר, או בוגרת של מבוגרת, ממש, אתה הולך עם, אתה לוקח את זה, אתה לוקח את זה איתך אחרי זה. זה ממש, אני חושב שאומרת, יש דברים שלא הסתכלתי, כיוון שיש מקומות מוגבהים, שם נמצאים כאורי זוועה שממש, ואני לא התרמתי, לא רציתי להיכנס שם לזה, אני לא, יש דברים שאני לא מסוגל להכיל פשוט, אז אני לא הלכתי לכל המקומות, קראתי יותר עשוי ברזל, אז היא מסוגלת, אבל אני לא, ואתה יודע, הייתי משקיע שהיא דור שני, כאן כל מי שתחת אימא, שתה שנים ושנים סתתה באושוויץ, בזאת הונגריה, אז אני יכול להכיל, אני יכול לסבול עד רף מסוים, לא מעבר לזה, אבל זה יעשה רושם עצום. מעבר לזה, היה רושם שנורא הפתיע אותי, שהיינו שם איזה יום שישי אחד בצהריים, היו שם המונים במוזיאון, היינו, אני חושב, היהודים היחידים שם. היינו היהודים היחידים בכל הסיור הזה. היו שם קוריאנים ווייטנאמים, ומכל ארצות אירופה ממש, לא היו, בכלל לא היו שם יהודים, והסתבר, שהמבקרים הלא יהודים שם הם הסיפור, לא היו... המבקרים היהודים זה כבר נראה, זה נבלע שם בהמון, זה פתאום שאלתי את עצמי, מה להם ולזה? מה פתאום מכירים מוזיאון השואה? יש המון מוזיאונים יפים לטייל שם באזור הזה. ועוד דבר ששמעתי שם, שהמוזיאון המטויל ביותר בכל המוזיאונים הם מוזיאון השואה. בכל המוזיאון של האמנות ושל היסטוריה אמריקנית וכו' וכו', המוזיאון המטויל ביותר זה מוזיאון השואה. זה גם כן הפתיע אותי, מה פתאום? מה פתאום? אז א', אני פותח את העיניים לראות שהעולם, השואה נמצא, זה נמצא בעולם, זה לא זרות, כמו שתמיד חושבים שכל העולם נגדנו וזה לא מעניין. יש עובדות, אלו עובדות אובייקטיביות, לא שאמרתי, ככה מסרו לי שם. עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה בעצם אומר שאנשים נענים ליללות, אז כל אחד ינסח את זה בדרכו, בשפתו וכו', אבל יש משהו בהוויה, השואה זה אירוע בהוויה, גם אם זה לא הסדר היום בעיתונים כל השנה, לא משנה, אבל משהו מונח שם בתשתית. אני לא יודע אם בתודעה האמריקנית עם הפיגוע בתאומים לפני 10 שנים, גם נקשר באיזשהו אופן עם, 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 עם הרובד הזה, אני פשוט לא יודע, אבל ברור לגמרי שכשאני מדבר כרגע להקשיב לילה שמעבר להוויה היהודית ולהיסטוריה היהודית ולעם היהודי, זה צעד נכון לפי דעתי, כי אנחנו צריכים באמת איכשהו לחפש שותפים בהיללה, במובן הנוקב שלה, לחפש אלוהים במאבי ההיללות, לחפש תיקון עולם במובן העמוק, לא במובן הרומנטי או הפתטי או משהו כזה שזה, אני לא סובל את זה, אלא במובן העמוק באמת, לגרוש אנשים בגובה העיניים ולראות האם אכן יש מקום מעבר לצער הפנימי האינטימי שלנו כיהודים, האם אכן יש באמת, יש לנו יכולת להיפתח לילה במובן הקוסמי שלה, במובן של ההוויה כולה. זה הייתי אומר האמירה הראשונה. החלק הבא מדיבור לניגון זה, בואו נגלגל עם זה הלאה. זה הכל עלה מדבר כאן רבי נחמן. קולו של הקבצן הקום הצבא. כמו כל, בכל דמיות הקבצנים, גם כאן יש ניגוד חותך בין השקר לאמת, בין ההימשכות אחר רבלי העולם לבין הכל המושלם. הקבצן הקום הצבא מבטר לחלוטין על השימוש היום יומי בכל, על כל מלחמת סיבים הפשוט והמקובל כדי לחתור על הסיל המדויק אל ההבאה המושלמת. הוא מכופף את צווארו כמו שכופפים צינור כדי לחסום את הזרימה. אוטם את הקולות כדי שלא יסחפו אל שטף ההבלים שמסביב. הסידה של רבי נחמן מהפטפוט הירוד, מהשפע הבלתי פוסק של הקיום הריקני, מביאה אותו שוב לעמדה של פרישות קיצונית. זו הקרבה שאסף הטירוף, פרפקציוניזם שמסרטט לנו את הנתיב שבו אפשר להתקדם. הנתיב הזה מוביל לדיבור אל הנגינה. את מדינת הנגינה שמתאר הקבצה לקום הצבא, אני רואה כשלם מתקדם בתהליך אבולוציוני שאנחנו נמצאים בעיצומו, תהליך שינה מהמילים אל הניגון, מהדיבור אל הקול. אפשר לראות את זה בהתפתחות העצומה של תעשיית המוזיקה, בחתירה של הסלילים לכל מרחב הקיום האנושי. אבל תכליתו של הניגון איננה להיות פסקול המלווה את הקיום הרגיל, אלא לעצב הוויה חדשה, צורת קיום אחרת. מה בין הניגון לדיבור? הניגון משחרר מהכבילות למילים. איך אני אקח את זה? הנה, הגענו. מהשניות שהיא מצרות בין הדיבור למדבר. אנחנו תמיד שבועים במילים. גם כשאנו שותקים, הרוח מדברת בנו, בלי הפסק. אדמור הזקן הרבה לצטט דרשה שתיקוני זוהר, ומצאת איזה מלך אסור מרעיתי מרעיתי מוחה. במוצאת המחשבות באנו לחודים. לכן היכולת ללכת מעבר למילים, משתחרר מהכבילות הזו. ערכים אחדותי יותר לזרום לתוך הניגון, היא בעצמה סוג של גאולה, יותר מהשתיקה. מה ניסיון להתגבר על הדיבור הפנימי, הניגון מאפשר לחמוק מההתרוצצות, להתקלל בתוך תנועות שהן בשניות. בניגון נמצא מפלט מהמצוקה של המילים. הניגון פועל כך כי יש בו מימד חזק של התקללות, שהצלילים המשתלבים זה בזה ומתמוססים זה לתוך זה. היו כאלה שניסו להבין את המוזיקה כשפה, כרצף של סימנים שמונחים זה אחר זה בסדרה ליניארי, וכל אחד מביא משמעות מסוימת. זה ניסיון לתרבט את היסוד הקאוטי שבניגון, לעשות לו רדוקציה למסגרות החשיבה הרגילות, רקע לא משתמע. כשמחפשים הבנה, תמיד צריך להפריד, לבודד כל יחידה בפני עצמה, לחדד את גבולותיה. אבל הייחוד של הניגון הוא בדיוק בזרימה השוטפת שלו, בגלישה של הצלילים זה לתוך זה, והמגוון האינסופי של הצלילים הנטמעים לתוך המנגינה. לכן הניגון גם יכול להוציא בני אדם מיחידותם, לפרק את מסגרות הקיום החברתי וליצור אינטראקציה אחרת, משוחרת יותר. לשיר ביחד לא כמקהלה מאורגנת, אלא כמפגש ספונטני שמצרף יחד את המשתתפים ליצירה חדשה. דרך אגב, זה ממש מבחינתי המבוא לתפילה בציבור. תפילה בציבור היא תפילה שבה כולם שרים ביחד. אצל הספרדים זה ממש מאוד מוברג בתוך ההוויה. אצל אשכנזים, מתאימה כחניכי התרבות המנוכרת המערבית, זה מתחיל קצת להשתנות, יש פה עוד קרלי ויש פה עוד ניויש. יש שינויים, אבל עדיין אני אומר, אנחנו עדיין מאוד חווים את האטומיזציה של הפרט. וכמו שאמרתי קודם, אני חש שמה שמאפשר לנו, מה שיכול לאפשר לנו דווקא בחודש אייר, שהוא חודש בפירוש לא משדר פרטיות, אלא משדר דווקא את על המדינות בו יאמר, את החברה, את התרבות, את העם וכו' וכו', אני חושב שכאן בעצם היכולת להתנגן ביחד, זה נכון ברמה שבית מדרש שר ביחד, או אירועים יותר מקומיים ששרים ביחד, אבל מעבר לזה זה גם יכול בעידן התקשורת, בעידן האינטרנט, שאפשר לראות איך שעם מתנגן ביחד, יש בזה באמת אפקט, נגיד שרים בכיכר, אני לא הלכתי לשם, זה גם צערי זה הפך להיות איזה מין הפרדה בין שרים בכיכר של השמאל לבין דובי קמנוביץ' בלביש השאלה ברכת הסולטן, אמרו לי, כבר לא בעיני אומה של הציבור הדתי, בסדר, אז יש פיצול, מה אפשר לעשות? אבל הצד השווה שבאמת שרים, אני חושב שהשירה ביחד היא משהו אדיר, שציבור שלם יושב ביום הזיכרון. ופשוט, איך קוראים לי, שרים וזוכרים, או זוכרים ושרים. אני חושב שהדבר הזה, אי אפשר להפריד את השירה מהזיכרון. הם הולכים ביחד, אתה לא יכול לתת דרשות על זיכרון, לספר סיפורים על זיכרון. זה לא העניין. יש פה ציבור שלם שהוא לא, אין לו מה להגיד, הוא פשוט רוצה מקום שפשוט אפשר יהיה שם לעבור ערב כזה ולשיר ולשתוק ולהרגיש אחד את השני ולדעת שכאן כולנו חווים משהו שלא ניתן להביע אותם, ודווקא התחושה שלא ניתן להביע היא הדבר הכי מצמרר והכי אדיר שקורה בהתרחשות הזו. ואני חושב שזאת רק דוגמה ויישום למה שאני מתכוון בדיבורים הללו כאן, אלא מה, אני לא מסתפק בזה דווקא ביום הזיכרון. אני באמת חושב שכל ההוויה, יש כאן איזה מין זרעים שרבי נחמן מניח, שכבר מתחילים לנוע לכיוון כזה, אבל עדיין עוד רחוקה הדרך, שבו כל ההוויה של החברה וכל התודעה שלה הכי בסיסית היא תודעה של איזה תנועה כזאת מאוד... אתה מגיע היום לאיזה מקום, נגיד, אתה הולך לתל אביב, אתה נכנס לזה, לא רק בתל אביב, אתה תראה את זה בתור סמל ככה של המודרנה, המנהטנית. אתה רואה איך נראים לאדם במשרד, כולם ליד המחשב, כולם ככה מחפצים, אף אחד לא יודע מהשני. יש שנים ביחד אחד ליד השני, אף אחד לא מכיר את השני, כולם ככה חד מנוכר בתא של השפעים של מחשב כזה, שכל אחד נמצא שם. והאלטרנטיבה שאנחנו מדברים עליה היא מקום אחרת לחלוטין, היא שבה במובן הכי פשוט מאדם... אולי באוטובוסים ישימו שכבר קצת הקדמה, ישימו איזה ניגונים באוטובוס, כולם יתחילו לריב מה לשים שם. כל אחד רוצה משהו אחר, חלק רוצים סתם שיהיה שקט, לא רוצים בכלל שיפריעו עליהם, וזה בסדר. אבל לפחות כמשל, אני חושב שיש פה משהו שהאופי של, אני יודע, מספרים, אני לא הייתי אז בחיים, שבקיבוצים בהתחלת הדרך, כשחבר'ה היו נפגשים, היו שרים. לא היה שפה, כבר היו אנשים יחד ובלי להגיד מילה, היו מתיישבים ומתחילים לשיר. וזה נראה לי ככה נורא יפה. מאוד אפיין את הימים ההם, שאנשים באו חדורי איזה רוח, כולם נשא הרוח, וכשכולם נשא הרוח, אז מה שעושים כשהם נפגשים, כאילו, בניגוד לזירות שבת, תגיד שזה כזה מאולץ, כזה, כל משפחה יש את המריבות שלה, אז נשאיר משהו, אז לא נשאיר משהו, וכמה שרים, טוב, 3 דקות, 4 דקות, הכל הופך למשהו מאוד מאולץ ומלאכותי. אבל באמת השבת שהזכרתי אותם, היא מקום שבו אתה עוזב את הדיבור, את המילים, כמו שאריזה לא אומר שהולכים על השירה, וכל כל בעלי השיר יוצאים בשיר, ואיך המשנה אומרת, נמשכים בשיר, כתוב שם, לא זוכר, משנה בשבת. ועל זה הוא מדבר שם, שזה מעבר אל השיר, מעבר אל המעבר או משהו כזה. לפחות עכשיו, אני אומר, בהקשר של העינון בימי יר, זה שוב צף ועולה ומעורר את ה... עשיתי לפחות תיאורי תשובה בעניינים הללו. ולך הלאה, האוטופיה שאתה מתאר רבי נחמן למדינת הנגינה, היא מצב שבו הדיבור מתחלף בניגון, דבר שמשנה לחלוטין את המרחב בו מתנהלים בני אדם. במדינה כזו הקולות הן אחרים, האוויר שבין האנשים הוא שונה. ההקשר החברתי אינו זה של הדיבור, של השיחות האוטומטיות, אלא של ההתנגדות המשותפת, של הפנים והזרימה יחד. אפשר לחוש את זה קצת במפגשים שמתרחשים בפורים, כאשר ההתבשמות משחררת אותנו מעט ממסגרות התקשורת הרגילות. בסיטואציה כזו, אנשים שנפגשים אינם מדקלים את המשפטים הקבועים שלהם, או מדברים על מה שאמרו בחדשות, הם זורמים את זה על זה וזה, וזה לתוך זה, מצרפים את הקולות שלהם לנגינה חדשה, שאינה נגינה מסודרת, אין לחלוקת תפקידים. היא דומה יותר לסערת הרעשים שנשמעת בבית הכנסת עם קריאת שמו של המן, קרנבל פרוע של רעשים, קל שכלים וסלילים הנמזגים זה לתוך זה, זה המקום שאליו, לצערי אני הולך לומר שזה המקומות שאני התפעל בשנים האחרונות, לא רק על משהו בכלל, אני רואה שיש הגבאים כבר עשו איזה למשהו מאוד מאוד לפרוע ומאוד מאורגן ומאוד עם איזה הרמת יד לקטוע איזה וצערי הרב הציבור לא יכול להכיל את זה מה שאני עברתי בישיבות, שהייתי צעיר שם באמת היה קרנבל כזה פרוע שראש הישיבה הפסיק להגיע לקירת מגילה לבית המדרש ועשה לעשות עניין בבית, לא יכול כבר לסבול את זה שהיה שבאמת איזה מין שתוללות גמורה של סירי מטבח ושופרות וחפצרות ובאמת היה משהו, אבל הוא משהו מאוד עמוק, אז מצד אחד היה בזה שואבות של חבר'ה, חטאי נעורים של חבר'ה, אבל מצד שני היה בזה משהו נורא חזק, שביבו תואר כאן במילים האלה. כאן רבי נחמן מרגיש את הגעגועים האינסופיים שיוצר הפירוד, את ההיללה הבלתי פוסקת שמלווה את הקיום בעולם. ההיללה נמשכת ביום ובלילה, ושביום היא הופכת להיללה של שמחה, בתוך התנחומים והאמונה של בגאולה, ומזאת גם את ההיללה הזו אי אפשר לשאת, בין אם אלו היללות של געגועים ובין אם של תקווה, קולות הפירוד מלווים את העולם ללא הרף, אי אפשר להתחמק מהם. אבל בשונה מסיפור הלב והמעיין, שבו נחסמה לחלוטין היכולת להיפגש, כאן התיאור אופטימי יותר. קבצן הקרוב הצוואר יכול להושיע את הציפורים והישועה תגיע דווקא מהפיכת ההיללה למפגש מחודש. בואו נדלג קצת, תקראו את זה אחרי זה לבד, נעבור אל פיאסצ'י, בהמשך העמוד. את התיאור של רבי נחמן והפיכת ההיללה לגאולה, אפשר לראות בדרשה שאמר הרבי מפיאסצ'י בגטו ורשה. רבי גלונימוס, האמת היא שאני זוכר אפילו שלימדתי את זה כאן בשולחן הזה, אחד מבני שני, בעצם זה שפתאום, זה יודע, שהכנתי את זה כבר, זה פתאום נפלה לי המגלפה בראש, בדמיון, תוך כדי, זה עצמו צמרר אותי, כלומר, פתאום לשתול את הרבי בדיוק בהקשר הזה של הירוק של לקום הצוואר, זה פתח בפניי משהו, ומשהו מזה כבר בא לי ביטוי במשפטי הבאים. את התיאור של רבי נחמן להפיכת הילדה לגאולה אפשר לראות בדרשה שנה הרבי מתייסד שלי בגטו ורשה. רבי קלונימוס קלמי שפירא, פעל לפולי משתי מלחמות העולם ויחידי ספרים חדשנים חינוך חסידי חוות התלמידים, הכשרת האברכים, סימני מחשבה טובה ועוד. בספר יש קודש בו מקובצות דרשות שאמר לפני חסידה בגטו ורשה נטמן באדמת הגטו ונצא לך סיום מלחמה. דרשות אלה מבטאות את ההתמודדות האמיצה והמורכבת שלו כמנהיג רוחני נראות התקופה. בדרשה שנראה בשנת תש"ב, 42, הוא מדבר על המגריפה, כלי ששימש לאיסוף אפר הקורבנות במקדש ולפי הגמרא היה גם השמיעה קולות נגינה מופלאים. כאן זה מופיע אגב בצורה חלקית, מי שיצאיר בפרשה של הרב שגר שהוא לקח את זה בכלל למקום אחר, אז הוא הביא עוד כמה היבטים לזה, אני לא פירטתי את זה כאן בחתונה של עבודים, כי זה לא העיקר כאן, העיקר כאן זה הדיבור הקודם הרבי נחמן, אז לכן מי שרוצה להשלים את התמונה יוכל לראות גם שם. כך אומר הרב מפיאסצ'י שלי, איתה בגמרא ערכין, אמר רב הברשילה, אמר רב מתה, אמר שמואל, מגרפה הייתה בית המקדש, 10 נקבים היו בה, לכל אחד ואחד מוציא 100 מיני זמר. נמצאת כולם מוציאה 1,000 מיני זמר. צריכים להבין למה הוא צריך כלי הדשא לזמר, ודווקא זמר של 1,000 מיני אדם יותר מכל כלי השיר, עד שביריחו היו שם את כל המגריפה, וצריכים להבין מה העניינו לפי מצבנו. אבל כל הקרבנות שהיו מקריבים היו בחינת תחת בנו, שנאמר באברהם אבינו, שאחותה, חן המביא דורון לעולה, היה צריך ליתן את נפשו קרבן לשם, ונתנה התורה עצה שיקריב קרבן בהמה. לכן קרבנות של בהמות מראות לנו שאחר שהקריבו ונעשו דשן, כשהם נשרפו, רואים יותר מה רבו הקורבנות שהקריבו. כלומר שיש ערימת אפר, תראו לאן הוא, זה ישב על להבין לאן הוא מושך את הדיבור הזה. כשיש ערימת אפר, אתה רואה כאן כמה בהמות, כשאתה רואה פור של בהמות, אתה לא שם לב. אתה רואה כמה אפר נוצר מהם, אתה שם לב כמה בימות היו כאן. הכוון למשפט הבא הוא באמת מאוד, הוא היה ככה סף מותו, כלומר הוא ידע שזה הסף שלו. לכן כוונות שבימות שמרות לנו אחר שהכירו ונעשו דשא, רואים יותר כמה רבו הכוונות שהכירו. וכשאנשים מישראל נעדרים מפני רצונו יתברך, שכך עלה במחשבה לפניו יתברך שהם יעלו לקרבן אליו יתברך, אז רק אחרי שנעדרו רואים יותר כי רבו, רב בכמות רב באיכות. זה סתם איזו תודעה נוראה שהוא חווה, שדווקא הקרמטוריום, דווקא ההרג הזוועתי הזה, פתאום הוא תפס, הוא גם ידע כנראה, כמעט אני, למרות שהיה בוורשה, ולא ברור לי בדיוק מה היה הזרימה של האינפורמציה ב-42 עד גטו ורשה. אנשים דיברו, חמתי סיפרה לי שהם הגיעו לאושוויץ, אמרו לי גדול לאושוויץ, שאלו מה זה, שאלו מה זה. לא היה להם שום מושג מה זה, אושוויץ, אושוויץ, בסדר, לא היה להם שום מושג לאן הם הגיעו. מישהו סיפרה לי שהם ירדו מהרכבת, הגיע למנגלה ככה עם האצבע, אז שם פגשו אישה שכבר הייתה מגולחת וכזה מוזלמנית, שצעקה אליהם, עשתה להם סימן כזה, ואמרו אותם, תראו, השתגעה. הם ראו אותם משרפות מודעים ממול, והם לא על דעתם, כלומר, היא מתארת איזה, ולאחרונה שוב חזרה על זה, כלומר, הייתי, פשוט לא היה להם מושג, או שמיץ סתם, מילה ניטרלית, לא היה שום מילה בכלום. וכראו אישה שכבר השתגעה, השתגענו, מה לעשות? כנראה הייתה כנראה לא, אף אחד לא עלה על דעתו במקורש, לכן אני לא כל כך מבין מאיפה הרבי ידע בוורשה את שכבר יש כל כך הרבה ערימות של אפר. אני פשוט לא יודע את זה, אני באמת אשאל את קלטי, אולי יש לי ידע, יש לי ידע מאיפה הגיע המידע, אני באמת לא יודע. אבל הוא ידע, הוא יודע שהוא מדבר כאן בדרשה הזאת, ואני אשמח שהוא הבין שיש ערימות של אפר, והוא אומר לפי זה אני מבין מה היה כאן. עד כמה ששמחנו והשתעשענו בהם, מכל מקום לא ידענו כל כך להעריך את אשר היה לנו, ולא ידענו מה טוב היה לנו כשהיו עמנו. לאחר שנחסרו רחמנא ליצלן, רואים יותר מה מאוד חסרים הם לנו, הלב מתגעגע וכואב, ואין במה להתנחם בלתי בדברי הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כך אותה המחשבה לפניי. זה החלק הראשון, הפחות מצמרר בינתיים, עוד תכף נראה לך את החלק השני. האדמו"ר אומר כאן דבר נורא, כאשר בני אדם חיים יחד, אפילו הם קרובים ואוהבים, הם אינם שמים לב מספיק אחד לשני. בזמן אמת איננו יודעים להעריך את האנשים הסובבים אותנו. גם בקשרים הקרובים ביותר ואולי דווקא בהם, תמיד ישנו ממד של החמצה. תראו, קחו את זה ברצינות גם כבית מדרש. אני אומר את זה, כל אחד מאיתנו עובר בחיים של שנה אחר שנה אחר שנה, עם אנשים כאלה סביבו, אנשים אחרי סביבו, חלק זה יותר יציב במשפחה, חלק זה יותר משתנה לפי המקום שאדם חי, אבל אני רק אומר לכולנו, עשתה ככה קערת סוגריים, שנשים לב פשוט, פשוט לשים לב. כשאנחנו חיים אנשים, יש פה אנשים שכשהם לא חיים, לא יהיו פה, כמה הם... כמה שכנראה כמה החלצנו. רק כאשר האנשים האלה אינם, אנו מרגישים לגודל ההיעדר. אנו מתגשים ממה שהיה דרך אובדנו. תחושת החמצה שהיה אליה נחמה, והאדמו"ר חווה אותה באופן אישי. בנו וכלתו נהרגו בהפצצה בתחילת המלחמה, לאחר מכן גם ביתו נחטפה ונרצחה, והוא נותר לבדו מכל משפחתו. הסמל להתגלות הזו בא נחשף את גדולתו של האובדן, ירימות אפר על המזבח, העקבה הדוממת של מה שהיה ואיננו. אבל עבור האדמו"ר האפר הפך מסבל לממשות. מזכר לקורבנות הבהמה שבמקדש, למציאות המזעזעת של קורבנות אנוש רבים מספור. בכל זאת הוא מצליח לראות באפר לא רק סימן להחמצה ואובדן, אלא גם פתח להתעוררות אפילו גאולה. הנה הקטע העיקרי. והמגפה הנעשית לאפר הקורבנות הייתה מוציאה כל זמר כל כך גדול, כי כל מיני זמר בבית המקדש היו להשמיע במרום קולם. לכן הרמז הוא שלא לנו בלבד מעורר כל כך דשן הקורבנות אחר שעלו למרום, יותר מבתחילה, וגם כן במרום, ואת אשר לא יכלו לפעול בחיותם, פועלים עם עתה במרום לעורר רחמים רבים אבי ישועת ישראל תכף ומיד. לכן, עבודת הקורבנות שהעלו ישראל באש הקדושה את הכל השם, נשאר האפר מבחינת יסוד האפר שלא נכנס בקדושה, וצריכו לתרום אותו. באמת תורמים אותו, במגרפה שהוציאה מיני כלי זמר שהיא שמחה בישועת ישראל, כי בישועה ושמחה יכולים להעלות הכל. ולהפוך בחשוך על הנהורה. נתן להתעורר החברה על דדי ולא משתכחים, ועל ידי התעוררות החברה על הגאולה מתעוררת. אני לא מאמין שאני קורא זה, פשוט אני לא... חשבתי אחרי זה הערה, אלה דברים שאני יכול לומר אותם. אדמו"ר מסתכל על האובדן של ישוב, ורואה בו את הכוח של עבודת הגאולה, את החברה על דאבדים, תחושת הגודל של הידר, ומצליח להפוך לשירה וזמרה, לשירה ושמחה שיכולים להעלות אפילו את אפר הקורבנות. עד שהגיע אדמו"ר פיאסיה שלי, מעולם לא היה הקשר האבסורדי בין המגפה לזמר בוטה כל כך. ומעולם לא התגלתה ככה עוצמה הגנוזה בו. היכולת שלו לקשור בין המצב הנורא בו הוא נתון ובין התיאור התמוה של הגמרא, היא המפתח להתאורות המופלאה שהוא יוצר, לאמונה וכך שבאובדן יש כוח הדוחק לישוע, ודוגמה מוחשית ומקבלת את התנועה שלה מדבר רבי נחמן לגאולה שבעומק ההילה. עכשיו אני אומר את זה, אני מרגיש שאני מדבר את זה, שאני מקריא את זה אפילו, אני מרגיש משהו לא אמין בדיבור שלי, כי אני לא יכול לומר דברים כאלה. כלומר, צריך, יש כאן משהו שהוא יכול לדבר, כלומר, הוא היה ובעצמו, לפני מותו משפחתו נרצחה, והוא עצמו בסוף גם נהרג עם כל ורשה. אבל כשהוא אומר את זה, יש כאן איזה משהו שאי אפשר, אפשר להתעלה כבר, כל מישהו אחר שהיה אומר את זה, לא הייתי לך קורא את זה, כבר בסדר, זה מין רומנטיקן זול. אבל כשהרב אומר את זה, ואלף יש לי אמון מלא ברב עם פייסט שני, סתם ברמה של דמותו של הרב, אבל מעבר לזה גם בסיטואציה, אתה לא יכול להישאר אדיש לזה, כשהרב מדבר כך, מדבר כשם על הניגון שמגיע מהדשן, מגיע מהאפר, והדרך היחידה, האפר אין בו קדושה, הדרך היחידה להפוך אותו, להכניס אותו פנימה, זה לתרום אותו. זה הדרך היחידה, כאילו, זה דברים שממש, אי אפשר, אין הפה יכול לומר ממש, דיבורים כאלה. ואני חש באמת משהו כל כך נוקב, כל כך נוגע ללב. ואני חושב שאם הוא מדבר ככה, אנחנו צריכים לקחת, את זה אני רוצה לקחת איתי, אני רוצה לחזור בתשובה. לקחת את ההיללה הזו, כמבוא לאיזשהו באמת תיקון האדם, תיקון החברה, לעורר מהמקום הזה את הזמר, אבל זה לא זמר, זה מחזיר אותנו לגילוי של הקול ולקול, אל הסודות העמוקים שחבויים בקול, אל החזן מלשון חזון. הקולות הם בעצם הקולות של ההוויה, אלוקים שוכן בקול. גם התורה מדברת על קול אלוקים שמעתי בתוך הגן. אז אלוקים הוא לא נמצא בתוך הגן, הוא נמצא בתוך האפר, וזה קולות אחרים. וקולות של זרעה, וקולות של... ומהמקום הזה, אבל כדי לשמוע, כדי צריך איזשהו מוכין ואיזה דעת, כדי להכשיר את הלב להקשבה לעיסוק הזה. זה מחייב בגרות, זה מחייב הבשלה, זה מחייב להיות בין לעם, שבאמת ההיסטוריה שלנו מלאה, ודאי שעכשיו, בין יום השואה ליום הזיכרון, הרי הדברים האלה צפים אצל כולנו. ועכשיו, מהי אותה הכשרת הלב כדי באמת... אני באמת לא יודע בעצמי, זה רק יכול לומר, אני מרגיש את נבוך שאני קורא דברים כאלה בכל רם, כמו שאמרת, אני מודע לזה שאני לא יכול לומר דברים כאלה, כי לי אין רשות לומר אותם בכלל, אני אומר כי הוא אמר, אני יכול לומר מה הוא אמר, אבל אני גם מרגיש פה איזה סוג של זיוף פנימי, בעצם היא אומרה לקרוא דברים כאלה, אני אומר, אני פשוט אומר, זה מה שהוא אמר, זה מה שהוא אמר, ואני רוצה, גם שהוא רבי שלי בהרבה מובנים, אני רוצה בתור רבי שלי, לגעת ושפולג לי מתו, ויש מקום לקחת משהו מזה לקיום האישי שלי, ולקיום שכולנו כאן ביחד. לאן זה, אין לי מושג, אני לא יודע, אני רק אומר זה מה שאני רוצה לומר, זה מאוד מעניין, כי שגר לקחת את המגפה למקום אחר לגמרי. תראו במאמר שהזכרתי בכלים שבורים, באמת לדיון אחר, ולדיון שהוא טוב, כדרכו משך הזה לאן שמשך, זה באמת דרשה מופלאה בעיניי, הדרשה שלו. אבל אני במקום אחר, אני גם מחפש תיקון לא ברובד של שאני עובד מהצד לתצפת ולתת דין וחשבון מוחי, שמוחי על צדק, על תורת הגמול. אני לא, וגם לא מה שאני לא מעלה, שזה דיון נורא חשוב אגב בעיניי, שאלה של המסורתיות, אחרי בנימיני ואחרי כל מיני דברים שמתרחשים היום, אלה קולות אגב שלא התחילו עכשיו, וכבר משרים כבר די הרבה זמן. הם גם עלו כאן בשעתו בשנה שעברה, אני זוכר שדובר כאן עם יותר ועם חיים, היו כל מיני דברים שהנושא הזה עלה כאן כבר, על הנושא של המסורתיות, זה עלה בעבר, זה גם יעלה בעתיד, אבל וזה דיון הוא באמת נורא חשוב בעיניי, הוא נורא חשוב ולכן אני הזמנתי גם המשך. אבל דווקא ביום השואה, שזה משהו יותר, שזה לא דיון, זה דיון שהוא גם יש לו איזה נורא של אקוטיות, בעצם זה שאנחנו בתוך ראש חודש אייר עכשיו, הדיון הזה הוא לא יכול מבחינתי לייצר שם. הוא צריך עוד רובד, רובד אחר, רובד שאני קורא לו רובד מנטלי, בעולם הרצון ולא בעולם החוכמה, אם אני נעשה לך בשפה הקבלית. זה רובד שהוא באמת לוקח אותי לאיזושהי תנועה, לאיזשהו משהו שהוא לא מדובר, משהו שבאמת, אבל לא אותי לבד, אם אני אהיה לבד זה לא שווה כלום, כי אמרתי, זה לא עניין אישי, אם זה עובר עניין אישי, שאני עובר כאילו מצביע איזשהו תהליך, איזשהו ריכוז פנימי כזה או אחר, זה לא העניין, זה רק בתנאי שיש כאן תנועה של עם, תנועה של עם, תנועה של אנושות, של בני אדם, של חברה אנושית, שהם, אמרתי, ימי אייר זה לא יום כיפור שאדם נמצא עם עצמו, עם היות אצל עצמו. ימי אייר הם איזשהו מפגש, בו אנחנו פתחים את העיניים לראות שאנחנו חלק, גם כשיהודי אומר בראש שנה, המדינות בו יאמר, אז הוא אומר את זה באופן אישי, מהבדידות שלו, אבל הוא נמצא עם המדינות, הוא נמצא עם ההוויה. היום זה גם לא כך מסובך, היום כשקוראים בעולם תהליכים כל כך מרחיקי לכת, כמו שקורה בארצות ערב, כמו שאחרי חיסולו של בן לאדן, ועוד מיני דברים שקורים היום, הפיוס עם החמאס והרשות, שזה ודאי גם כן מאורע, שהדיו יהיו די בקרוב לדעתי, הרי זה מאוד ברור, אנחנו שומעים כבר את הקולות, שאני חושב שהם קולות מלחמה ולא קולות של... הרי ברור לגמרי התמונה שעיניים בראשו רואים לאן המזרח התיכון הולך, אין לנו מה לספק לזה. אם שאני אומר עדיין, יכול להיות במתח שיש היום בין הקולות של האלימות והציר הרשע לבין הקולות של הקדמה והחופש, אנשים מחפשים לחיות להיות בן אדם יותר שייכים לקדמה, זה לא הוכרע עדיין. גם אני, שהיינו בזכות החלום, עשינו לעצמת, עשה לעצמת פרגור, עשה לפגוש ערבים בנצרת בסוף הזמן. וגם עכשיו עיתונאי בשם נזיר מג'לי, שאני ממש מודה למחנה שלקח אותי אליו, באמת הוא יצאתי ממנה בתחושה מאוד חזקה של איש מבוגר, שהוא גם כן מתמתים על הנצח עם הסבל שלו, ושאכן הוא אדם שגם באופן אישי חווה סבל כפלסטיני בנצרת. היה שיחה מאוד מרתקת, אבל בין השאר הוא באמת... באמת השתכנעתי שהוא גם הוא מקשיב לקולות של יללה, והוא כערבי, ושוב, הוא לא בפירוש, לא, הוא גם אלה שיזמו את הנסיעות של ערבים באושוויץ, ובפירוש הוא לא עושה השוואה בין הנכבה לבין השואה, ממש, הוא מודע היטב שאין לעשות השוואה כזאת. כלומר, זה מצא חן בעיניי שהוא מאוד גם יודע להסתכל גם מהמבט של האחר. לכן אמרתי שקיבלתי קצת איזה משב רוח שאפשר קצת להיפתח, אפשר קצת לראות את עצמנו חלק מעולם. שוב, זה לא ייקח את הסיפור שלנו האישי. השואה לא... אין להשוות את השואה לשום דבר, בתודעה שלי לפחות. אין מה להשוות בכלל. הייתה פה איזה מין התגלות נוראה, כמו שהרקובלר אמר, שבהר סיני התגלה אלוקים, ואושוויץ התגלה השטן. ואי אפשר בכלל לתאר את החלל הפנוי ואת החושך שנפער שם. אבל יחד עם זה, לצד העובדה שאנחנו מאוד חווים את האבל ללב יודע מערת נפשו, אני חושב שיש גם מקום, ואנחנו היום אזרחים של הרבה, יש לנו הרבה אזורים בתוכנו, אולי לא ביום השואה עצמו, שבאמת רק המקום האינטימי שלנו וזר לא ייכנס בו, אבל באופן רחב יותר אני חושב שאנחנו צריכים להיות וללמד את העולם גם, לא רק להיות, אלא גם ללמד את העולם ולהקשיב לקולות הללו, ולהיות שותפים, להאיר פנים לסבל של אנשים אחרים, של עמים אחרים. תמיד הרבה כזה נתפס, כאילו אתה מתחיל להיפתח לחיר, אתה כבר שמאלני, אתה כבר לא איבדת משהו מהשורשיות שלך. הבלים, שטויות. אני חושב שאנחנו יכולים, אנחנו היום אנשים שיש לנו יכולות באמת מאוד מרשימות לכולנו, להיות בכל מיני אזורי דעת ונפש, ואין לנו שום צורך להחליט להיות בעולם של או-או. מותר לנו באמת, יכולים להרשות לעצמנו, אפילו זה חובה עלינו, להיות אנשים שהולכים כאילו, בואו נלך צעד, בואו לא נשאר רק עם המוכר, אלא נלך למשהו שהוא גם חד יותר. פתוח, עכשיו אני רוצה למה לכם משהו. אני אומר את הדברים האלה בישיבה בכיף. אני יודע שיש לי אנשים פה, אני אומר, שאומרים מה שאני אומר, מה שאני רציתי לומר, אני מכיר מי יש לי עסק פה. אבל מה, אמרתי דברים דומים, לא את אלה, זה לא מה שאמרתי עכשיו. ואנחנו יום שלישי. ושם דיברתי קצת קצת אחרת, גם כי הזכרתי, זה היה שיעור קצת אחר, אבל לא משנה, אבל הרוח הזו נשבה שם. ואז אחרי השיעור, סיפרתי אתמול, היו שתי תגובות חריפות. אחת הבנות שניגשה אליי, שבאמת בחורה מאוד רצינית, שאני מאוד מאוד מעריך אותה, היא דמעות בעיניים, ממש מאוד בעיניים. די עם הפירוקים האלה. אנחנו רוצים קצת להתכנס, קצת להיות עם עצמנו. כל הניסיון איכשהו לפתוח פתחים זה היה... ממש דרך לה על יבלת, היא חיה בעולם, וניגש אחרי זה אחד הבוגרים שלנו שהיה שם בשיעור. מרחב, עם הידיים, החיית אותי, ממש. זה היה מתוך 5 דקות של התגובות האלה, אבל זה למדתי משהו נורא חשוב. קודם כל לקחתי זה, את ההערות, שתי הערות האלה בצורה נורא רצינית, והיה לי קשה לישון בלילה, באותו לילה, ביום שלישי בלילה, בגלל שבאמת אני אמרתי לעצמי, אני הולך כאן לקלקל את החבר'ה, ואתה הולך, הם באים... חיים בחיים כל כך חילוניים, ושאותה בחורה עובדת, היא חיה בעולם, יש לה מקצוע שלה בסביבה מאוד מחולנת, היא חיה את כל הזיהום הסביבתי. רוצה פעם בשבועיים, שעה וחצי, שם איזה אוויר יותר נקי. ואז פתאום לבוא לשם ולשמוע כל מיני... זה... אני יכול להבין את זה. והשני שהוא בחור ישיבה, חיפש סוף סוף לצאת מהבועה, קצת איכשהו. עכשיו אני אומר, צריך לדעת שאנחנו חיים בעולם נורא לא פשוט. היום השכיפה עוברים, זה באמת לכאן ולכאן. ורשמתי לעצמי איזה קערה נורא, נורא משמעותית, אני לא יודע מה אני אעשה איתה, אבל אני באמת חושב שיש פה, אני במקום שאני נמצא, שאני מסתכל על עולם מעמדה של בחור ישיבה מצחי כזה, שלא יוצא פעם בית המדרש, אז אולי אני באמת לא מספיק מזוהם ולא מספיק חווה את הזיהום שהוא הגיע למדים ממש נוראים, סתם החיים היומיומיים של אדם שחי בסביבה סתם במקום עבודה של איפה שנמצא, באמת הרבה יותר נמוך מערוץ 2, ערוץ 2 זה לא הכי גבוה, זה לא עשייה גובה, ויש משהו מאוד, מאוד, לא בכל מקום כמובן, ולא, יש משהו שאנשים יחפשו קצת להתאר, קצת, קצת משהו יותר נקי, תן לי שעה בשבוע, קצת, תן לי, תן לי קצת יותר נקי. קצת שני, אני לא יכול להישאר במקום שאני באמת חושב ש, ש, וזה מחזיר אותו לשאלה של האורתודוקסיה, באמת, שהאורתודוקסיה באמת היא משדרת, זה יתרונה וזה גם הבעיה שלה. מדברים שהרב שג"ר דיבר שבסוף דרשת יום העצמאות תשס"ז, שעוד התברר שאנחנו היינו, דווקא אנחנו הרבנים מעכבי הגאולה, כי אנחנו שווים בכפור ובמנוכר. מצד שני, אני לא יודע אם יש הרבה צעירים וצעירות שנמשכים לברסלב, רוצים נשואים לאומן, פוגשים את ארז משה דורון, פוגשים עוד כמה אנשים טובים. מה אני אגיד לכם, שהם באמת, יש בזה משהו חזק, יש משהו שמעורר. אז שבחור יש היום את הדלת פתוח, ככה פתוח, זה דברים מהסוג שאני מדבר. אז הם, ברור לי באיזה מקום זה בא אצלי, ברור לי באיזה מקום גם השורים שרוצים את זה, זה בא אצלם. אבל רק אני אומר שיש היום, העולם היום הרבה יותר מסובך מהתחילות הללו. אני עדיין, אני עומד לאחר כל מילה שדיברת היום, אני חושב שבאמת, האורתודוקסיה היום יש בה, לצד יתרונות, הוויה הישיבתי יש בה, יש בה, שגם בא לביטוי בבתי הכנסת. אמרתי אתמול, אני חושב שמתפלל בבית הכנסת, שבהם אתה רואה אנשים כמו שאני חי היום. שיש שם בני תורה, שמתפללים, באמת מתפללים, אני בא למניין שיותר כזה שרדוד, מריצים אותה כמו שאומרים, מריצים את התפילה, כי זה ספורט כזה, כי רואה כמו עברי הספורטיבי. כשאתה מריץ את התפילה, זה קצת מריץ את התפילה. אז יש יתרון לאיש, לעולם הישיבתי שהוא נותן איזו אנרגיה של חיידק כזה. אבל זה בדיוק הבעיה שהחיידק הזה יש לו כל מיני פנים. ומצד אחד יש לו את היתרונות שלו, מצד שני הוא גם כולל, הוא גם אסור לאף אחד מאיתנו, אם אני יודע מעת כזאת, גם ברמות כאלה של מפוכחות, של תודעה שלה, שאנחנו יכולים לחשוב את עצמנו סתם לרדם בשמירה ומין תודעה כזאת סתמית של שרק אתה חוזר על עצמך, אתה בכלל למודע למה שאלוקים מתגלה לנו כאן ועכשיו ופתח לפנינו אופקים וערוצים כאלה ואחרים. עכשיו, אני גם באופן אישי ככה ניצב ממולכד כאן, אני מצד אחד אני מאוד מדבק במקום שאני חי ואני אביא לכאן את מה שאני, אתם יודעים, אני לא מביא לא מילימטר פחות ומילימטר יותר, אני לא אומר הכל אולי, אבל אנוכי מי שאנוכי, אני מביא את עצמי איך שאני כאן, בתקווה ובתפילה לקדוש ברוך הוא שזה יהיה לתיקון ולא לקלקול חלילה. אבל יחד עם זה אני אומר כחברה, לא רק כאדם פרטי, אני אומרת, היום זה הסימן של חודש אייר זה החברה, זה לא אני באופן אישי. אני חושב שהקולות האלה צריכים להישמע, למצוא את הערוצים הנכונים באמת להתפתחות מנטלית, להיות נשאים. אמרתי, מה שאמרתי זה לא כלום מול הטורים של הרב שג"ר בדרשה ההיא. איפה הדפים של אתמול? תן לי דף אחד, אני אקרא לכם למי שלא שמע אתמול. אני אסתכל כאן בשורה. רק שתראו מה זה נקרא הטורים שהם שחררו באמת, לא כמו שאני מדבר. וטוב, שוב, אני טוב להיזכר ברב שג"ר בהקשר של הדרשה האחרונה שלו, וסתם טוב להיזכר בו. גם ב... הוא כותב כאן... הוא הביא המון פסוקים מהנביאים, ירמיהו, עמוס, אז הוא כותב כאן שימו זאת השואפים אביון להשבית עני ארץ, עמוס פריחי, לא יקרא את כל הפסוקים, אז הוא כותב אחרי הסיטוט מעמוס, הוא כותב ככה, אנו מוצאים את זה בדברי הנביא עמוס לא רק את הכניעה לצדק חברתי וכלכלי, אלא אף את הצבעון לתורה. זה הפסוק הזה, לא רב ללכת, לא צמא למים, נשמע דבר השם. בפעם אנחנו פוגשים את הבתולות היפות והבחורים המתעלפים בצמא לשמוע דברי השם. אתם יודעים איפה הם נמצאים? פה. בנחלאות, זה המחורים הבטולות האלה, יהיה ברור לכם, זה הדור שעמוס דיבר עליו. ואז שואל הרב שג"ר עצמו, רבים הם שימרו את התואר הניקיון ואכן הרוחניים עם הערכים הנבואים של צדק, פשוטי עם ואליטות כאחד. האם מהם תצא התורה החדשה? איך היא תיראה? אינני יודע. מה היחס בינה לבין התורה שאנחנו לומדים בישיבות? אינני יודע. אך ברור לי שתורה זאת תיתן חלק נכבד בתורתו של משיח. ואז הוא מסיים. תפילה וציפייה לישועה, לגאולה פרטית וכללית שג"ר. למכתב שהוא כתב, הוא כבר לא יכול היה להגיע, הוא היה אז מאוד חולה, אז הוא שלח את זה כמכתב. פרסמנו את זה ביום ירושלים בעיתון הצופה, זצ"ל, ותשי סלך זין, זה היה עכשיו פרוסרה שם. ואני באמת רואה כאן שהוא לקח איתו, מכל מה שאמרתי, שאני מאוד מצפה גם מכם שתעזרו לצד לקדם את הדיבור הזה, ואת המקום הזה, ואת ה... אמרתי לך, זו שאלה של כולנו יחד. הרב שגר הלך עם זה עוד צעד, שאני עוד לא הלכתי אותו. ממש לדבר כאן איזשהו עולם מחושף, עולם ששמיים מתחלפים, ארץ מתחלפת. אני עוד לא במקום של הקץ הפלאות שאבי נחמן שהוא דיבר עליו עם קשיים שונים, אני פשוט לא נמצא שם עוד, אני אומר עוד, אני לא יודע, למה אני עוד אזכה. אבל אני חושב שכולנו, באמת, הכניסה שלנו שם בזמן קיץ לימי אייר, זה ימים שבאמת ניסה לך לומדים תורה, יש סוגיות, יש התנהלות של בחורי שלה. אני רק חושב שאסור לרגע לאבד את הקשר עין עם המקום שמעבר, עם התורה המתגלה, עם התורה החדשה שמתגלה במיוחד עם אייר, כל אחד בדרכו, כל אחד יחפש הערוצים שלו, איך להביא מההתנגדות המשותפת שכולנו במקומות הללו. אין לי תוכניות פעולה, אני רק הנחתי פה זרעים קצת איכשהו ביחד לקדם את זה. הנה הדבר הכי טוב שעשינו היום שאחרי הצהריים פחדו מוזיקה. זה כבר התחלה טובה לתת את אייר, מתנגדים קצת היום ביחד. מה יתחיל היום?
מוזיקאים.
טוב, אוקיי. לא משנה, כאילו היום. זה צריך להיות היום. היום מדברים על זה. שבוע מתחילים את זה. הכל פעמים, איך שלא יהיה, אני אומר, יש כאן הזמנה. וזהו, אני... בעזרת השם, אני מקווה שבאמת השם יאיר עינינו, שהימים האלה יעברו עלינו בטוב. ימים מופלאים בעיניי, יום השואה, הזיכרון, יום העצמאות, אחרי זה... להגבר מהבדמתו של רשב"י ששתולה כאן כל כך באופן, כל כך אורגני, אחרי זה כמובן יום ירושלים, אחר כך חג שבועות, עם רצף פלאי של העונה הזו בשנה. ובעזרת השם שהימים האלה יעברו בתוכנו ביחד, התנגנות משותפת, בשתיקה משותפת, ברוח אחת, שתיקח את דיבנו לאהבת להתחבר לכלל ישראל, לחברה הישראלית, לעולם בכלל, להוויה בכלל, למחשבות של תיקון עולם, לרגשות של תיקון כך ואחרת. זהו, התחלנו את הזמן, ברוך השם. זהו, זה חסד כזה שמתחילים את הזמן בימי אייר. ואני מקווה שבאמת הלימוד יהיה פורה, ש... זהו. עכשיו זה ניגון. Bam 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 Mama.
Thank you.